השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, ערב טוב לכולם. אנחנו עדיין באווירה של יוטט קיסלב, אז עוד יום טוב, חג שמח. אוקיי, אז אנחנו בעצם צריכים לסיים פרק למד ב'. אוקיי, אז שבוע שעבר דיברנו בהרחבה שזה לא כל כך פשוט מה שאמרנו, לסנות יהודי, רק מי שחברו באותו דרגה, שיקבל את התוכחה, וגם מה שכתוב לסנות אותו זה גם חלק מן האהבה כדי לקרב אותו וכו' וכו'. ואז אמרנו שמי שלא חברו בתורה ומצוות, הכוונה שהוא בכלל לא בדרגה הרוחנית שלך, וגם אתה לא קרוב אליו, אז אם אתה רואה אותו, צריך למשוך אותו באהבה. משוך אותו באהבה. ואמרנו, זה כמו שאמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון. והסברנו למה כתוב הלל הזקן, למה כתוב הלל, אם אתם זוכים, אמרנו שבעצם אדם יכול להחליט שהוא יכול לשאול את עצמו, אוקיי, הלל הזקן אמר, הוא אמר, אבי מתלמידיו של אהרון, אבל אני רוצה להתנהג כמו שמאי. אז הסברנו שהוא בכלל אדמו"ר הזקן כותב הזקן, כדי להדגיש שמדובר פה על ראש הסנהדרין. מדובר פה על ראש הסנהדרין, שממילא, היות שהוא הזקן שבחבורה, חייבים להקשיב לו. אחרי זה אמרנו, ואם ניסית לקרב מישהו, למשוך אותו באמת בחבלי אבותות אהבה, ולא הצלחת, זה לא הלך לך. אז אומר אדמו"ר הזקן, למרות שלא השגת את המטרה, לא הפסדת כלום. למה לא הפסדת כלום? כי סוף סוף קיימת מצוות אהבת ישראל. קיימת מצוות אהבת ישראל. עכשיו אנחנו ניגע בקטע האחרון, ואז נתחיל בפרק למד ג'. אז אנחנו בעמוד 82. לפני סיום הפרק כתוב בצד ימין עוד חפחת, אתם רואים?
כן.
אז בדיוק באותו שורה. וגם המקורבים אליו והוכיחם, ולא שבו מאבונותיהם שמצווה לסנותם, שזה אמרנו זה מקרה חריג, כי למצוא חבר שהוא באותו רמה רוחנית משלך, הוא מקבל את התוכחות בדיוק כמו שאתה מקבל אותם, שזה מאוד קשה, ונגיד שיש לך אחד כזה. יש לך אחד, באמת הוא חבר שלך בתורה ומצוות, הוא באותו רמה רוחנית משלך, הוא מקבל את התוכחות כמו שאתה מקבל תוכחות. אז ממילא כתבנו שאחד כזה כן מצווה לסנות אותו. לסנות אותו, ככה גמר אומרת. אז הוא אומר שגם אחד, א' כל, זה אדיר מאוד שתתקל בכזו מציאות. מאיפה אתה יכול לדעת שהבן אדם הוא בדיוק ברמה הרוחנית שלך, הוא מקבל תוכחות כמו שאתה מקבל? אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אז ממילא, החזקה היא שאתה לא יכול לדעת באיזה רמה רוחנית עומד השני, אתה לא יכול לדעת באיזה צורה הוא מקבל את התוכחות. ממילא, קשה מאוד למצוא אחד שיש לו את ההגדרה שעליו אמרו חכמים שמצווה לסנות אותו. קשה מאוד. אבל בוא נגיד שמצאת. אז הוא אומר, גם אותם, שכתוב שמצווה לסנותם, מצווה לאהבם גם כן. ואיך אתה יכול גם לאהוב מישהו, וגם כביכול לסנות אותו חד ושלום? שתיהן אין אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב, הגנוז שבהם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על יהודי, צריך לדעת שבכל יהודי יש החלק הרע שבו, ויש החלק הטוב שבו. אז מה שצריך לסנות, זה לא את כל הבן אדם, זה לא המכלול. החלק הרע שבו. ושוב, זה לא כל יהודי. יהודי שהוא לא חברך בתורה ומצוות, אז הוא זה רק אהבה. גם אחד שיש לו הגדרה כזו, שמאוד קשה למצוא אחד כזה, שמותר לך, אז זה לא שאתה שונא את כל הבן אדם במכלול. את המעשים הרעים שלו אתה שונא, את החלק הרע שבו. אבל מצד שני יש בו גם נשמה, יש בו גם ניצוץ אלוקות. אז שאתה מסתכל על שאתה מסתכל על הטוב שבו, אז אתה אוהב אותו. אתה אוהב אותו. אז ממילא, בוא נמשיך. אז הוא אומר, אז שתיהם הם אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם המחיה נפשם האלוקית. עכשיו הוא אומר עוד דבר. היות ובאה התורה ואומרת, אוקיי, מצד הרע שבאדם אתה יכול לסנות אותו. מצד הטוב שבו צריך לאהוב אותו. אז מה יוצא? שאהבה והשנאה הם באותו עוצמה. ככה לכאורה משתמע. הוא אומר, עכשיו הוא אומר שלב חדש, לא. לאהוב אותו, צריך לאהוב אותו בכל העוצמה. גם החלק הרע שבו, שאומרים לך לסנות, גם זה צריך להפחיד את העוצמה של השנאה. למה? במקום לסנות אותו, תרחם עליו. ואז, כשאתה תרחם עליו, א' כל החלק הטוב שבו אתה תאהב, גם את החלק הרע שאומרים לך לסנות, גם זה אתה לא תסנה כל כך, כי יותר מה שאתה תסנה את זה, אתה תרחם על הבן אדם. שהוא נמצא בגלות כזו, שהוא מתנהג ככה. תרחם עליו. ואז כתוב שיעקב פדה את אברהם. יעקב זה רחמים. אברהם זה אהבה. על ידי יעקב, על ידי הרחמים, אפשר לבדות את אברהם. אפשר לגלות את האהבה לקדוש ברוך הוא. ואת האהבה לאותו יהודי. אז זה מה שהוא אומר. גם אחד כזה שאמרו, אז צריך גם לעורר רחמים בליבו עליה. על מי? על הניצוץ אלוקות, על הנפש האלוקית שלו. כי היא בבחינת גלות בתוך הרע מסתרא אחא, הגובר על עב ברשעים. והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת אהבה, כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. ולמה שוב עוד פעם זה חשוב לרחם עליו? כי א' כל, אל תחשוב לרגע כשאומרים לך לאהוב אותו ולסנות אותו, צריך להיות שניהם באותו עוצמה. באותה עוצמה שאני אוהב אותו, באותה עוצמה אני שונא אותו, לא. אז העוצמה של השנאה צריכה להיות פחות. איך אתה תפחית את העוצמה של השנאה? על ידי שאתה מעורר רחמים, שאתה מרחם עליו. ואז, כשאתה מסתכל על הבן אדם הזה, במכלול אתה אוהב אותו. ואם האדם הזה יבקש ממך טובה, יהיה לך קל לעשות אותו. כי אתה לא רועס עליו, אתה לא שונא אותו, אתה מרחם עליו יותר. אתה יותר מרחם עליו. עכשיו בסוגריים, הרבי אומר שדוד המלך אמר על הרשעים תכלית שנאת שנאתים, אז הגמרא אומרת, זה לא סתם רשעים רגילים, מדובר על המינים והאפיקורסים, שזה סוג מיוחד, זה לא סתם אפיקורוס, אתם יודעים שהאדמו"ר הריי"צ היה בבית סוהר, אז החוקרים היו יהודים. החוקר הראשי היה יהודי. והרבא הקודם, תוך כדי חקירה, שהוא דיבר איתם, דיבר איתם על איזה יהודי שהיה אפיקורוס. אז אמר לו, החוקר הראשי אמר לו, אפיקורוס כמוני? הוא אומר לו, תשמע, אדם שמפצח גרעינים, ויושב כל היום ומעשן סיגריות, הוא לא אפיקורוס, הוא טיפש. כדי להיות אפיקורוס, זה דרגה, אז צריך ללמוד הרבה הרבה הרבה, ולדעת את כל התורה, ואז למרוד בזה. לא אדם, להגיד לבן אדם אפיקורוס זה לא נכון. אדם שמחלל שבת ודבר, זה לא אפיקורוס. הוא לא יודע את האמת. הוא לא יודע את האמת. הוא גם לא, אולי, הרי תראו. בוא נעשה ככה, לפני שנמשיך פרק למד ג' אתם יודעים שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. אוקיי? עכשיו, למדנו אם אתם זוכרים בפרק כ"ד, פרק כ"ד בתניא, מי שזוכר, למדנו ככה. אצלנו יש עבירות שאנחנו מגדירים אותן כעבירות חמורות, ויש עבירות שאנחנו מגדירים אותן כעבירות קלות. לא חמורות. אבל ההגדרה הזו היא בדעתנו. מבחינת הקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם עובר על הרצון העליון, הוא מורד בקדוש ברוך הוא. עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא, אין שום הבדל בין עבירה לעבירה. אם אתם זוכרים, אמרנו, ההבדל בין עבירה לעבירה זה אחר כך. אחרי שאדם רוצה לחזור בתשובה, אז תלוי איזה חטא הוא עבר, תלוי איזה חטא הוא עבר. אז אם זה אבון חמור, יותר קשה לו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחזרה, ואם זה אבון קל, אם זה אבון קל, אז יותר קל לו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחזרה. אבל זה אחרי העבירה. בשעת מעשה, ברגע שאדם עובר על הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא עבר על הרצון העליון. באותו רגע. אז עכשיו שימו לב. אצלנו, נגיד, אני לא מחלל שבת. כן? למה? כי הבנתי ששבת זה דבר חשוב. אבל יש עוד עבירות שאני כן עובר עליהן. כי שמה אני לא מרגיש שזה חשוב. שמה אני לא מרגיש שזה חמור. אני רוצה להגיד בזה שכמו שאנחנו מקבלים את העובדה שלפעמים אנחנו עוברים עבירות. אנחנו עוברים עבירות. אותם עבירות שאנחנו לא מרגישים שמה שזה חמור, אנחנו מרשים לעצמנו לעבור עליהם. אז כמו שאצלך, נגיד, אבון מסוים, עדיין לא תפסת שזה חמור, או ממילא אתה מסוגל לעבור עליו בקלות, אז אצל יהודי אחר, לא באותו רמה, אבל גם הוא עדיין לא תפס ששבת זה חשוב. עכשיו, למה אצלנו אנחנו לא תוקפים את עצמנו? כי כתוב על כל פשעים תכסה אהבה. אנחנו כל כך אוהבים את עצמנו, שאנחנו, יש לנו נטייה לחסות על הפשעים של עצמנו. זה טבעי. זה מאוד טבעי. אז כמו שאנחנו עושים לעצמנו הנחות, כי אנחנו אוהבים את עצמנו, ככה אנחנו צריכים לעשות הנחות לזולת. ובכן, גם יהודי שחוטא, צריך לדעת שזה לא אשמתו, הוא לא יודע, צריך לרחם עליו, כמו שאתה מרחם על עצמך. הרי יש עבירות שכשאתה עובר עליהן, אתה מרשה לעצמך, ואתה מוכל את זה לעצמך. אז באותה מידה שאתה מוכל את זה לעצמך, תמחל לזולת. תמחל לזולת. אז זה היה בעצם כל הפרק למדבט על החשיבות של אהבת ישראל, של לאהוב אחד את השני, להסתכל כל הזמן, ידוע שהאדמו"ר הריי"צ פעם, שאל את אביו, מדוע השם ברא אותנו עם שתי עיניים? אז הוא אמר, עם העין הימנית להסתכל על הטוב שביהודי, ועם העין השמאלית לסתום אותו, לסגור אותו, על מנת לא להסתכל על הדברים השליליים שיש בזולת. כמה שאפשר להיות אדם יותר חיובי. עכשיו אדמו"ר הזקן עוד פעם ממשיך עם שמחת הנפש. הרי איך הוא סיים פרק למד א'? שאדם צריך לשמוח בשמחת הנפש, ולמרות שהגוף מבלבל, הוא לא נותן לעצב של הגוף למנוע את השמחה של הנפש. נכון? זה מה שלמדנו בסוף פרק למד א'. בפרק למד ב' הוא אמר, ומי שבאמת אצלו, שלמה הוא שמח בשמחת הנפש? מה למדנו בסוף פרק למד א'? למדנו ככה. אצל הבינוני יש את הנשמה ויש את הגוף. אמרנו שהגוף הוא כמו בית סוהר, בית כלא. כמו בית כלא מתונף, מלוכלך. הנשמה שלנו הוא כמו בן של מלך. תארו לעצמכם שבן של מלך נמצא בתוך כלא מתונף. זה עגמת נפש גדולה בשבילו. הוא סובל שם. פתאום מה עושים? פותחים לו את הדלת, את המכסה, את הכיסוי של הבור, של הכלא, ונותנים לו אפשרות לצאת להיפגש עם אבא שלו, עם המלך. באותו רגע, הבן של המלך מאוד שמח. וגם המלך בעצמו מאוד שמח. עכשיו, מה זה אומר אצלנו? אתה בינוני, אתה מתחיל להתפלל, אתה עושה מצווה. באותו רגע, אתה פודה את הנשמה שלך מגלות הגוף, ואתה מאפשר לנשמה שלך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה מאפשר לנשמה שלך להתחבר. ממילא אתה מאוד, עכשיו, זה שמחה מאוד גדולה לנשמה. הנשמה מאוד שמחה כשאתה מתפלל ולומד ומאפשר לה להשתחרר מגלות הגוף ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה שמחה מאוד גדולה בשביל הנשמה. ולכן אמרנו, אתה צריך לשמוח בשמחה הזו. אתה צריך לשמוח בשמחת הנשמה. אבל הדמור הזקן שאל, ומה יעשה שהגוף נשאר מתונף? הגוף נשאר מתונף. ולא רק זה, הנשמה נמצאת בתוך הגוף הזה. אז הוא אומר, הנשמה שלך צריכה להיות יותר יקרה אצלך מאשר הגוף. למרות שהגוף נשאר גוף נבזה, למרות שהגוף נשאר נחות, עם משיכות, בהמיות וכו' וכו', אתה תניח את הגוף בצד, אל תיתן לעובדה שהגוף נחות ונבזה לגרום לך להיות עצוב, כי פה הנשמה שמחה. ואם אתה מייקר את הנשמה שלך יותר ממה שאתה מייקר את הגוף שלך, אתה תשמח בשמחת הנשמה, ולא תיתן לעובדה שהגוף נחות ונבזה לגרום לך להיות עצוב. זאת אומרת שאצלך העיקר זה הנשמה. ואם הנשמה שמחה, אז גם אני שמח. תראה, אני אגיד לך משהו. בעניין של הלימוד, צריך לדעת דבר אחד. שהלימוד, אתה זוכר מה למדנו בפרק ג' בתניא? לא יודע אם אתה זוכר, אני אעשה לך תזכורת. אמרנו שיש חוכמה, בינה ודעת. אוקיי? אמרנו שחוכמה ובינה זה השלב של ההבנה. שאדם יושב, לומד ומבין. אבל מה? אמרנו שכל מה שאדם לומד זה יכול להישאר בעולם השכל. יכול להישאר כמו תיאוריה. הוא הבין, הוא קלט את העניין, הוא מסוגל אפילו להעביר שיעור על זה. אבל זה הכל נשאר בחוכמה ובבינה. מה זה דעת? דעת שזה יורד אל הלב. שאני מתחיל לחיות עם זה. ולכן אמרנו שדעת זה מלשון אדם ידע את חווה. שאני לא רק לומד, אני מתחבר עם העניין. אני מתחבר עם העניין. זה דעת. עכשיו, בחסידות כתוב שכל מה שאדם לומד, אם הוא לא מפעיל אחר כך התבוננות, פשוט לחשוב על מה שהוא למד, על מנת להפנים את זה, זה יישאר בעולם השכל וזה לא ירד לרגש. זה לא ירד לרגש. אנחנו בדיוק עכשיו קוראים את הפרשיות של יעקב ויצחק ורחל וכו'. אז כתוב בפרשה שמה שוויר כסנו עליה ויפתח את חכמה. הפשט של הפסוק הוא שבאמת יעקב רצה את רחל, הוא לא רצה את לאה, הוא קיבל את לאה, הוא לא כך חיבב אותה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה כדי ליצור קשר, חיבור והרמוניה בין יעקב ללאה? הוא גרם לה שהשם נעשה לנס, נולד לילד, וככה זה גרם שיעקב יאהב אותה יותר. זה הפירוש הפשוט. היה משפיע בלובביץ' שאמר כזה וורט יותר פנימי. כתוב בקבלה וחסידות שרחל זה הולך על דיבור. כי רחל זה כנגד ספירת המלכות. ותמיד אומרים שמלכות זה כמו דיבור, כי מלך, דבר מלך שלטון. המלך מנהל את המדינה שלו באמצעות הפקודות שהוא נותן. אז מלכות זה קשור לדיבור. לאה זה בינה, בינה זה הבנה, זה מחשבה. מה הפירוש והר כסנו עליה? אדם שונא לחשוב. למה אדם שונא? לא לחשוב על שטויות. אחרי שאדם למד למשל, אפילו סוגיה בגמרא, לחזור על הסוגיה במחשבה. לחזור על כל המהלך, מה הייתה השאלה, מה הייתה התשובה, לחזור על המהלך. או אדם למד חסידות, לחזור, לסגור את העיניים, כמה דקות להתרכז, להתמקד ולחשוב על העניין עוד הפעם עמוק בנשמה, בנפש שלו. זה נקרא לאה. וירא כי שנוא עליה. למה וירא כי שנוא עליה? כי זה דורש מאמץ לריכוז, לרכז את המחשבה. ולרכז את המחשבה זה דורש מאמץ נפשי. אז מה כתוב אחר כך? ויפתח את חכמה. מה זה ברוחניות ילדים? למדנו בתניא. המידות, שהמידות הן תולדות חב"ד. אומר המשפיע בלובביץ' הרב גרוינם, מי שלומד ורוצה שמהלימוד שלו יוולדו לו ילדים, הכוונה שמהלימוד שהוא למד והבין יהיו תוצאות שהוא ירגיש במידות שלו, שזה יפעל בלב שלו מידות, הוא חייב להקדיש מחשבה. חייבים להקדיש מחשבה. אז איך מרגישים את זה? לומדים, מבינים, מתבוננים, והעדה שלומדים ומבינים ומתבוננים, אז ממילא אפשר להרגיש את זה. אז זה הנקודה. עכשיו, בפרק למד ב', אחרי שהאדמו"ר הזקן דיבר על זה שהאדם צריך לייקר את נפשו, הוא התחיל שמי שמייקר את נפשו, יותר מגופו, יהיה לו קל לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. וכל ההסבר שהסברנו בשני השיעורים, שאדם לא ממוקד על הגוף, ממוקד על הנפש, ומצד הנפש כולנו אחים וכו' וכו'. עכשיו בפרק למד ג' הוא מתחיל לתת לנו עצות איך אדם יכול לגרום לעצמו רוממות הרוח, שמחת הנפש? איך הוא יכול לגרום לעצמו את זה? אז בואו נראה בפנים. אנחנו אמרנו אז, שבוע שעבר דיברנו בתחילת השיעור, שלכאורה הפרק הזה תקוע באמצע, בלי שום קשר. ככה חשבנו. כן? בסוף פרק למד א', האדמו"ר הזקן מדבר על שמחת הנפש, פרק למד ג' הוא מדבר על שמחת הנפש, באמצע הוא תוקע עניין של אהבת ישראל. ככה זה לכאורה. אבל הרב אומר, לא, זה הכל במקרה, זה הכל המשך אחד. למה? הרי אמרנו שאם אדם צריך לייקר את הנפש שלו יותר מגופו, ולסמוך בשמחת הנפש. בפרק למד ב' הוא אומר לך, תדע לך, אם אתה תעשה את זה, אם אתה תייקר את הנפש שלך יותר מגופך, ואתה תשמח בשמחת הנפש, אתה תרוויח עוד דבר. שיהיה לך יותר, יהיה לך קל לקיים מצוות ואהבת לך כמוך. ואז, היות שואהבת לך כמוך זה כל התורה כולה, יהיה לך את כל התורה כולה. אז פתאום אדם מתבונן. בסוף פרק למד א' אמרו לו שהוא צריך לייקר את נפשו יותר מגופו. בפרק למד ב' אומרים לו, אם אתה תעשה את זה, יהיה לך כמה, אתה תרוויח הרבה דברים. אתה תרוויח את כל התורה כולה. אז זה נותן לו עוד יותר מוטיבציה לשמוח בשמחת הנפש ולייקר את הנפש יותר ממה שהוא מייקר את הגוף שלו. כי אז הוא פותח לו גם שערים שהוא יכול להשיג יעדים ביהדות שלו. ועכשיו אדמו"ר הזקן ממשיך הלאה, אותו דבר. הוא ממשיך עדיין לתת לנו חומר מחשבה איך אדם יכול להגיע לשמחת הנפש. אז בואו נראה בפנים. אומר עוד, זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית. שימו לב, פה הוא מוסיף מילה שלא היה כתוב אף פעם, לא בפרק למד א' וגם לא בפרק למד ב'. הוא לא רק אומר שמחת הנפש, הוא אומר שמחת נפש האמיתית. שמחת נפש האמיתית. אז מתי? זה צריך להיות כל הזמן. את מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, כל הזמן יהודי צריך להתבונן בזה. ובפרט, אם כל הזמן צריך להתבונן בזה, יש זמנים מיוחדים שצריך לחשוב על זה עוד יותר. מתי? כשרואה בנפשו בעתים מזומנים שצריך לזכחה ולהירה בשמחת לבב. למשל, אדם קם בבוקר כבד, מרגיש טמטום הלב, הוא מרגיש לא שמח, אז פה הוא צריך להתבונן, ואותה התבוננות תשמח אותו. אז מה? מה הוא צריך לעשות? אז הוא אומר ככה. יעמיק במחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו עניין ייחודו יתברך האמיתי. אז קודם כל, זה עוד פעם קשור למה שדיברנו לפני כמה דקות. זה לא סתם לחשוב, זה להעמיק את המחשבה. יש הבדל בין לחשוב בצורה חפיפה, לחשוב או להעמיק את המחשבה. אז לחשוב זה בינה. להעמיק את המחשבה זה להתבונן כמו שכתוב בתניה בפרק ג', יתמד, איך כתוב שמה? יתקע מחשבתו בחוזק. זאת אומרת, הוא חושב על זה כל הזמן, הוא מתמקד בזה. במה הוא מעמיק את המחשבה שלו? ויצייר בשכלו. מה זה לצייר בשכל? מציירים על דף. מה זה לצייר בשכל? לצייר בשכל זה עוד פעם, להתבונן ברחבה, להתבונן בכל הפרטים, כאילו אתה עכשיו רואה ציור מול העיניים שלך, ציור שמונח לפניך ואתה רואה אותו, ככה אתה מתבונן בעניין, בפרטי פרטים, בהרחבה, אתה חושב על זה בצורה מאוד איטית, אתה מעמיק את המחשבה שלך בזה, בפרטים. על מה? איך הוא ממלא כל העלמין? עליונים ותחתונים. מה למדנו אז? אני חושב שנגענו בנקודה הזו בפרק ד', אם אני לא טועה. אולי פרק ג', פרק ד'. אז בואו, קודם כל, מה זה ממלא כל עלמין? דיברנו על זה 100 פעמים, אבל היות שזה כתוב, צריך לחזור על זה עוד פעם. בואו נתחיל ככה. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב שהוא נמלח עם המלאכים. נמלח מלשון להתייעץ. המלאכים שאלו אותו, מה טיב בריאה זו? למה אתה רוצה לברוא את האדם? אז הוא אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. חוכמתו מרובה משלכם. מה היה? הוא העביר ליד המלאכים שור, והוא שאל אותם איך קוראים לדבר הזה. והם לא ידעו לענות. הוא שאל אותם, הוא הביא להם שור, חמור, לא ידעו. כשהוא שם אתם לפני אדם הראשון, אז הוא ראה את השור, הוא אמר, לזה נאה להיקרא שור. וזה נאה להיקרא חמור. והשאלה הוא, מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? אז כתוב ככה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אוקיי? עכשיו אתם יודעים שלא כל הנבראים שיש בעולם הם כתובים בתורה. בתורה כתוב שמש, ירח, יש, כן, בחומש בראשית, בששת ימי המעשה, שם כתוב כל הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל יש הרבה דברים בעולם שהם קיימים והם לא כתובים בתורה. ואם אנחנו אומרים שכל דבר שקיים בעולם הוא חי מדבר השם, אז יש דברים שכתוב במפורש שהשם ברא אותם, דברים שלא כתובים, אז מסביר אדמו"ר הזקן בשער איכות ואמונה, שהקדוש ברוך הוא לקח את העשרה מאמרות והוא משנה את הצירוף של האותיות. עושה איזשהו צירופים, גמטריות, וככה הוא ברא את כל הנבראים. עכשיו, מה ההבדל בין הנבראים שהם כתובים במפירוש בתורה, או אלו שלא כתובים? אומרים ככה, האור האלוקי שמאיר בעשרה מאמרות הוא אור אלוקי מאוד גדול. הנבראים שכתובים בתורה במפורש, זאת אומרת שהם מסוגלים לקבל את החיות שלהם מאותו אור אלוקי שמופיע בעשרה מאמרות. נבראים יותר קטנים, שהם לא יכולים להכיל את העוצמה הזו, אז האור האלוקי, כשהשם לוקח עשרה והוא משנה את הצירופים, זאת אומרת שהחיות האלוקית שיש בה נבראים, שנבראו על ידי הצירופים והשינויים של האותיות שהשם עשה, שם יש פחות אור אלוקי. אבל כל דבר שיש בעולם חי מדבר השם. והחיות, אה? אבל יש דברים שלא כתובים בתורה, והם קיימים, לא כתוב, לא כתוב בתורה בשש ימי בראשית ש... לא יודע, הנה עכשיו כפרפר. היות וכל דבר בעולם חי מדבר השם, השם של הדבר זה החיות שלו. למה למשל, שאדם מאוד חולה, מחליפים לו את השם? כי החיות שהוא מקבל זה באמצעות השם שלו. אז...
מוסיפים לו שם.
כן, אז למה? כדי לפתוח לו... אז עכשיו ככה. כתוב בחסידות שכל נברא שהוא נקרא בשם מסוים, אז החיות שהוא מקבל זה באמצעות האותיות שממנו השם שלו מורכב. אפילו כתוב יותר מזה, שהצורה של האות, הצורה של האות זה גם מראה על האופן איך החיות האלוקית נמשך בנברא הזה. אפילו הצורה של האות. עכשיו, אדם הראשון שהוא ראה שור, הוא ראה חיות אלוקית שמלובשת בשור, והוא ראה שהחיות האלוקית שהשור מקבל זה באמצעות אותיות שין ואברש. וכן כל דבר. החיות האלוקית עכשיו, כל נברא יש לו חיות אחרת. בעולמות עליונים, הנבראים שנמצאים בעולם הבריאה למשל, המלאכים, הם מקבלים יותר חיות מהנבראים שנמצאים בעולם העשייה.
ומה היה לו שבא למלאכים? מה היה לו?
אוקיי, אתה שואל שאלה טובה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, הרבי מסביר בשאלה, זה לא שהם לא ידעו. הרבי שואל יותר מזה. מה שלא מובן, הרי כתוב שהשורש של השור בעולם הזה, זה פני שור שבמרכבה. אז זה המלאך עצמו. אז אם השור משתלשל מהמלאך, איך המלאך לא ידע לקרוא לזה שור? אז הביאור הוא, שהמלאך ידע שהוא שור. אני שור, שור שבמרכבה. ואני לא יכול... אני יודע שהוא, הדבר הזה שעם ארבע רגליים וזנב, אני יודע שהוא השתלשל ממני. אבל אני לא יכול לקרוא לזה שור. אני שור, לא הוא. היה חסר אצלם החיבור. הם לא היה להם את הכוח לחבר את הנברא כפי שהוא השתלשל למטה עם השורש שלו. וזו היה החוכמה של אדם הראשון, שהוא הצליח ליצור חיבור בין הנברא כפי שהוא השתלשל למטה ובין השורש שלו. חס ושלום. לא, זה הקדוש ברוך הוא הטביע, השם נתן לו את הכוח הזה. עכשיו הנקודה פה, זה לא אם הוא כן ידע או לא ידע. הנקודה צריך לדעת שכל נברא שיש בעולם מקבל חיות מדבר השם. אבל כל נברא מקבל חיות אחרת. זה נקרא ממלא כל עלמין. עכשיו אם אדם מתבונן בזה, תנסו להבין, אתה הולך ברחוב, ואתה מתחיל להתבונן עכשיו שאתה מוקף מבניינים, אבל כל הבניינים הללו הם חיים מדבר השם. אז אתה מתחיל להרגיש שכל המציאות שמסביבך, מה היא? הוויה אלוקית. זה מכניס אותך לאטמוספירה אחרת. אתה מתחיל להרגיש מרומם. אתה לא תפוס בעולם. זה לא בקלות, כן? צריך להגיד את זה. אתם יודעים, הרב פעם שאל שאלה, שהשל"ה הקדוש אומר, תמיד למצוא את המחנה המשותף בין הפרשה, אם יש מועד באותו שבוע, חג מסוים באותו שבוע, חייב למצוא קשר בין הפרשה לבין המועד. יוטט כיסלב, הרבה פעמים חל בוישב. מה בוישב? ביוטט כיסלב, אדמור הזקן משתחרר מהסוהר, מהבית סוהר. בוישב, יוסף נכנס לבית כלא. אז זה סתירה. פה אנחנו חוגגים שחרור, ובאותו שבוע שאנחנו חוגגים שחרור, אנחנו מדברים על אדם שנכנס לבית סוהר. אז הרב מבאר ככה, שיש מחנה משותף בין יוסף לאדמור הזקן. כתוב שיוסף ירד למצרים, הוא ירד לבור, הוא הוריד איתו יחד את השכינה. ובכן הרב מוכיח שמה, אם שמתם לב, תסתכלו בפסוקים, אתם תראו שכמה שיוסף יותר נוכח במצרים, לאט לאט אלו שעומדים מסביבו שמה הגויים מתחילים יותר ויותר להזכיר שם שמיים. פתאום הם מתחילים לדבר על אלוקים, 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 מה קרה שמה? זה ההשפעה של יוסף. שהוא ירד שמה, יושב הוריד איתו יחד שכינה, הוא התחיל לשנות את המקום שמה. הוא הביא גאולה למקום. עכשיו הרבי אומר, שהאדמור הזקן כתב את התניא שנתיים לפני שהוא נכנס לבית סוהר. ובתניא הוא כתב שתי חידושים. אחד החידושים שהוא כתב, זה בשם הבעל שם טוב, בשם מדרשתילים, זה שהשם מהווה את העולם בכל רגע ורגע. שכל נברא ונברא יש לו חיות אלוקית, והחיות האלוקית הזו מלובשת בנברא בכל רגע ורגע, והשם מהווה אותו מחדש בכל רגע ורגע, ולכן כל המציאות של העולם היא הוויה אלוקית. מה הקשר? אומר הרב ככה, שהאדמור הזקן היה בכלא, על מה הוא חשב כל הזמן? שהקירות זה דבר השם, התקרה זה דבר השם, הסורגים זה גם דבר השם, הרצפה זה גם, כל הבניין הזה, כל הבית סוהר הענק הזה, קיים אך ורק בגלל שיש דבר השם שמלובש בו, מהווה אותו בכל רגע ורגע, ממילא הוא הרגיש לא בכלא. הגוף שלו היה בכלא, הנפש לא היה בכלא. זה היה הנקודה. וזה נתן לו כוח שהוא בכלל לא היה תפוס שם. הגוף שלו היה תפוס, הנפש לא היה תפוס. ממילא כשאדם, פעם הרבי שאל, שהצמח צדק אמר, שכפי שיהודי מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך כל השנה יהיה לו. אז שאל שאלה פשוטה, מה מיוחד בשבת בראשית? אז הוא אומר ככה, שהרמב"ן אומר, שבראשית ברא, ברא זה מלשון בריאה יש מאין. עכשיו, דיברנו על זה כמה פעמים, אני אסביר את זה עוד פעם. אם אנחנו אומרים שהשם ברא את העולם מאין ליש, זה חייב להוביל אותנו למסקנה נוספת, שהשם בורא את העולם בכל רגע. ואני אסביר לכם מה הפירוש. אני יודע שדיברנו על זה, אבל שוב, יהיו שזה כתוב, צריך להגיד עוד פעם. יש הבדל בין חידוש, ובין גילוי האלם. אני לוקח חתיכת קרש. בפוטנציאל, הקרש הזה יכול להיות עגול, יכול להיות משולש, אבל כל הצורות שהוא יכול להיות, הם באלם, הם בפוטנציאל. אם אני לוקח כלים ואני חותך את זה משולש, אני רק גיליתי את מה שהוא יכול להיות. הוא יכול להיות משולש, עשיתי אותו משולש. ברגע שאני גמרתי את המלאכה, ויש לי עכשיו קרש משולש, כשאני מסלק את הידיים שלי מהמלאכה, אז הוא לא חוזר להיות עגול. זהו, זה פעולה חד פעמית. חד פעמית אני חתכתי אותו, עשיתי אותו משולש, זהו, ככה הוא נשאר משולש לכל החיים. אם אני לוקח אבן, אבן לא אף. אבן לא אף. אם אני לוקח את האבן, זורק אותו, אז הוא מתרומם. למה הוא מתרומם? כי יש כוח שדוחף אותו, והכוח הזה שדוחף אותו מחדש בו תכונת התעופה. ברגע שהכוח מפסיק לדחוף את האבן, אני מפסיק לחדש בה את כוח התעופה, מה קורה? הוא חוזר. אם היות שאני פה חידשתי משהו שלא קיים באבן, אני חייב לחדש את זה בכל רגע. אם אני מפסיק לרגע לחדש את זה, האבן חוזר לטבע שלו.
הטבע של האבן לא משתנה.
לא, הטבע שלו זה ליפול. לא, רק ש... אז יש כוח שדוחף אותו ומחדש בו משהו. נכון. ובכן אם הדבר הזה מפסיק, הוא חוזר. אותו דבר. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם מאין ליש. זה כמו לזרוק אבן. העולם כל שנייה חוזר להיות עין. חוזר להיות עין. השם צריך כל רגע לחדש את זה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ומה זה בכל יום? זה לא רק בכל יום, בכל רגע ורגע. שאדם מתבונן בזה, שהשם ממלא כל עלמין, וכל דבר שיש בעולם, יש בו דבר השם, שמקיים אותו, מהווה אותו, מחיה אותו מחדש. אז הוא מסתכל על כל העולם באופן אחר. עכשיו אנחנו נבין מה רבו אומר, מדוע שבת בראשית משפיע על כל השנה. מי שכל השנה נזכר, שמי שעושה את העולם בכל רגע זה השם, אז כל דבר הוא מסתכל, השגחה פרטית, הכל קרה בגלל... כל המציאות היא הקדוש ברוך הוא. אבל לכן, ברור לי שהשם מעורב בכל פרט ופרט מהחיים. אין שום דבר שמתחחש ששם הקדוש ברוך הוא לא מעורב שם. הכל מיד השם. אדם שכל השנה נזכר בזה, הוא נזכר שבראשית ברא, לא רק ברא, אלא בורא בכל רגע ורגע, הוא חי חיים אחרים. הוא לא דואג. הוא מקבל הכל בהשגחה פרטית. החיים שלו משתנים. זה הפירוש, זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית. אדם שחי ככה, יהיה קצת משוחרר. הוא יסתכל על עולם אחרת. יסתכל על עולם אחרת. אז זה ממלא כל עלמין. אחרי זה הוא מתבונן, איך שהשם, אז אמרנו, ממלא כל עלמין, עליונים בתחתונים, ואפילו מלא כל הארץ על זו, וכבודו יתברך. זאת אומרת, גם בעולם שלנו, כי יש שני סוגי חיות. יש חיות שנקראת ממלא כל עלמין, זה החיות הפרטית של כל נברא ונברא, ויש חיות כללית שנמצאת בכל העולמות באופן שווה. זה כמו אצלנו. יש לנו שני סוגי חיות. יש את החיות הכללית, מה שאדם חי. וזה שהאדם חי, כל הגוף חי בשווה. אחרי זה יש לך חיות פרטית. למשל, כוח הראייה הוא כוח פרטי, ובכן הוא מתלבש דווקא בעין. כוח השמיעה הוא כוח פרטי, הוא מתלבש דווקא באוזן. וכן הלאה, כוח הדיבור הוא כוח פרטי, הוא מתלבש בפה. זה חיות פרטית וחיות כללית. אצל הקדוש ברוך הוא, החיות הפרטית זה ממלא כל עלמין, מה שממלא כל נברא ונברא, ובזה יש באמת שינוי בין נברא לנברא, ויש את החיות הכללית שנמצאת בכל העולמות וכל הנבראים בשווה, שזה סובב כל עלמין. זו החיות הכללית. מה שהשם מחיית כל העולמות באופן שווה. אחרי זה הוא אומר, והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית. אוקיי, בואו נעשה קצת לגעת בזה. אנחנו אומרים בתפילה הרבה פסוקים. אני אזכיר לכם כמה פסוקים. אומרים למשל, המלך המרומם לבדו מאז. מה הפירוש? על פי חסידות. המלך המרומם לבדו מאז. מה זה מאז? הוא לבד כמו אז. מה זה כמו אז? לפני שהוא ברא את העולם. לפני שהשם ברא את כל העולמות, הוא היה לבד? כן, גם עכשיו הוא לבד. המלך המרומם לבדו מאז. הוא לבד כמו שהוא היה אז לבד לפני שהוא ברא את העולמות, ככה הוא עכשיו גם לבד. איך זה? הרי יש עולם, יש עולמות, יש גלקסיה שלמה, יש מלאכים.
הקדוש ברוך הוא אסתר פנים, אי אפשר לראות.
אז השאלה היא איך הוא לבד עדיין.
רק כשמשיח הגיע אז אפשר.
אז איך הוא לבד עדיין? אומרים המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. כי הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מרומם ומתנשא ממות עולם. העולמות לא תופסים מקום אצל הקדוש ברוך הוא. אוקיי? העולמות לא תופסים מקום אצל הקדוש ברוך הוא. לא תופסים מקום. עוד פסוק למה שאתם אומרים בתפילה, תכף נסביר. תתברך השם אלוקנו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך. בעצם מה אנחנו אומרים? שכל הבריאה הזו, כל העולמות, העליונים והתחתונים, הם כולם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש מעשה ידיו? אז אומרים ככה, באדם, מה זה כוח המעשה? באדם, הכוח המעשה זה כוח האחרון שבו. ולכן שימו לב, אדם יכול להיות בו זמנית, בנפש שלו, להיות שקוע בחוכמה עמוקה, כן, להתעמק באיזשהו חידה או באיזה עניין עמוק, לא משנה באיזה תחום. בו זמנית הוא יכול עם הידיים שלו לקפל נייר ובלי לשים לב מה שהוא עושה. כי המעשה הוא, הידיים שלכם, זה, המעשה הוא כוח האחרון שבאדם. זה הכוח החיצוני, הכוח האחרון שבאדם. זה לא קשור לעצם של האדם. ובכן יכול האדם לעשות דברים עם הידיים שלו והוא לא שם בכלל. כי הוא עכשיו שקוע במשהו אחר. הידיים, כוח המעשה של האדם זה לא קשור לעצם של האדם. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הם מעשי ידיו, שכמו שאצלך, הכוח המעשה זה כוח האחרון שבך, ובכן אתה יכול לעשות מעשים עם הידיים שלך, וזה לא תופס בכלל מקום אצלך, ככה העולמות הם בעדר תפיסת מקום אצל הקדוש ברוך. זה דבר ראשון.
הקיום שלהם או המעשה שלהם? היצירה שלהם?
הנוכחות שלהם לא תופסת מקום. ובכן, כל הנבראים הם לא פוגעים באחדותו יתברך. עוד דבר, הרי מי מחיית כל העולם? הדבר השם. עכשיו שימו לב, אתן לכם דוגמה. אומרים בתפילה, יש כתוב בחסידות שאוויה הוא האלוקים. כתוב בזה, אוויה הוא האלוקים. שואלים בחסידות, מה זאת אומרת אוויה הוא האלוקים? אוויה זה חסד, זה גילוי. אלוקים זה צמצום, זה גבורה. אז אם זה חסד וזה גילוי וזה צמצום וזה גבורה, איך אתה אומר כולו אחד? הווי הוא אלוקים. אז ההסבר הוא ככה. רב רוצה להעביר שכל לתלמיד שלו. אבל כפי שהשכל מאיר אצל הרב, התלמיד לא יכול לקבל. מה עושה הרב? הוא מצמצם את שכלו במשל. עכשיו, כשהתלמיד מקבל את המשל, בהתחלה הוא לא מגלה במשל את עומק השכל של הרב. כי הרב צמצם את עומק שכלו במשל, במשל, בשלב ראשון, התלמיד מגלה רק את החיצוניות של שכל של רבו. אבל אם זה משל אמיתי, והוא יעבוד עליו, וילמד אותו עוד פעם ועוד פעם, וידייק בפרטים ובכל הדיוקים של המשל, סוף סוף הוא יוריד שכבות, 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 ואז הוא יבין את עומק הכוונה של הרב. זה נקרא שתלמיד יכול לעמוד על דעת רבו אחרי 40 שנה. אז יוצא שבשלב ראשון המשל מסתיר אצל התלמיד. נכון? המשל מסתיר. אם הוא יעבוד על המשל, המשל לא יסתיר. אבל בשלב ראשון המשל מסתיר. אבל המשל לא מסתיר אצל הרב. למה? כי מי לקח את הרב לקח את כל הרעיון העמוק, והוא זה שצמצם אותו במשל. אז הרב, היות שהוא זה שנתן את המשל, הוא הכניס את כל עומק הנמשל בתוך המשל, הוא רואה במשל את כל עומק הנמשל. ובכן, הוא לא כמו התלמיד. התלמיד שמקבל את המשל בהנחה ראשונה, הוא לא מצליח להבחין את עומק הכוונה של הרב שמה. אבל אצל הרב המשל עוד מסתיר, כי הוא עשה את המשל. אז הוא רואה בתוך המשל את כל עומק הנמשל, כל הרעיון העמוק. אז אומרים אותו דבר. הנמשל זה הוויה. הוויה זה הוויה, השם מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. היוד שלפני זה מראה שזה התמדת הפעולה. בדקדוק שיש פועל ויש יוד לפני הפועל, זה אומר שהדבר הזה מתרחש כל רגע. אז מה זה יוד כווקה? אי ווקה זה הוויה, השם מהווה את הבריאה כל רגע ורגע. הוא מהווה את הבריאה והיוד שבתחילת המילה הזה שהוא עושה את זה כל רגע. למה אנחנו לא רואים? כי הקדוש ברוך הוא, כמו שזה הנמשל. מה זה המשל? אלוקים. אלוקים, כי שמש ומגן, הוויה אלוקים. כמו שלשמש יש מגן, נרתיק, שמסתיר עליו, כך אלוקים מסתיר על הוויה. ובכן אנחנו לא רואים פה דבר הוויה, אנחנו רואים קיר. זה שאנחנו לא רואים דבר השם, שמהווה את הקיר הזה, אנחנו רואים את הקיר, זה מסביר שאלוקים מסתיר על הוויה. אבל מה אמרנו קודם? שהמשל מסתיר רק לגבי התלמיד. לגבי הרב אין משל. מבחינת הקדוש ברוך הוא אין קיר.
הכל שקוף.
הקיר לא מסתיר לפניו. האלוקים מסתיר לגבינו. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא אין פה קיר. אז זה הפירוש, אין עוד מלבדו. זה לא רק סטיקר באוטו. אין עוד מלבדו. כל ההוויה אלוקות. וכל המציאות, כל היש של העולם, מה שהיש מסתיר, זה רק לגבינו. לגבי הקדוש ברוך הוא העולם לא מסתיר. זה הפירוש שהוא נמצא עכשיו. והוא לבדו הוא, בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם שסימי ברשיס. כי מבחינתנו יש קיר, מבחינתו אין קיר. מבחינתו יש רק אלוקות. עכשיו, אם אדם מעמיק את המחשבה בזה, הוא מסתכל על עולם אחרת לגמרי. הוא חי אחדות השם. הוא חי אחדות השם. תראה, אין חידוש אמיתי, הכל היה, אבל היה בהלם. גילו את זה. כל מה שתלמיד... שהעולם תופס מקום.
הוא מתכוון הקטע של הדומם.
העולם תופס מקום.
שכל נשמה יש לו גם דבר שהוא דומם, יש לו נשמה. זה הכוונה שלו.
אז ממילא, נכון.
זה הכוונה שלו.
אז בואו, עכשיו אנחנו נבין... אז עכשיו, חסידות באה וגילתה את זה. שהמציאות של העולם... אתה יודע אם אתם מכירים את הסיפור שלמדנו פרק. כן, כל דבר זה לגלות. תראה, היה פעם, אם זה לא דבר שהיה, אז זה לא חידוש. זה שקר. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מי. אבל זה היה בהלם. גילו את זה. גילו פן חדש בהסתכלות על העולם, בהוויה האלוקית, באחדות השם. אבל זה פה העניין שהכל הקדוש ברוך הוא. דיברנו, אתם זוכרים, שכתוב בפרק חפה בתניה, באגרות קודש. כן? סתם, זה עוד השלכה על זה. כתוב, למדנו את זה אז, שהמשנה אומרת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה.
בדיוק.
אז הבעל שם טוב, שואל, מה הקשר? הבעל שם טוב שואל, מה הקשר בין כעס לעבודה זרה? מה הקשר? אז הוא אומר ככה. עבודה זרה, קודם כל מה זה אחדות השם? אחדות השם זה לא רק להאמין שיש כל אחד שברא את העולם. אחדות השם זה להאמין, לדעת שאין שום אישיות ושום מציאות בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. דרך אגב, יש עבודה זרה ויש שיתוף. אוקיי? עבודה זרה זה עבודה זרה. מה זה שיתוף? שיתוף למשל זה, בחסידות מוסבר שהמלאכים, יש כמה דעות. יש דעה שהם נבראו ביום שני, ויש דעה שהם נבראו ביום חמישי. אבל הדגש הוא שהם לא נבראו ביום ראשון. וכתוב בהסבר למה השם לא ברא את המלאכים ביום ראשון, כי אז יכלנו לחשוב שהם היו שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לקדוש ברוך הוא אין שותפים. שמה זה שיתוף? שיתוף שזה הרבה השלכות. אבל שיתוף זה לחשוב שהשם אמנם מנהל את העולם, אבל יש עוד גורמים בעולם שיכולים להחליט משהו, וזה לא תלוי ברצון של הקדוש ברוך הוא. ובכן, אם אני אתחנף אליהם, אני... למשל, אתה יודע מה זה שיתוף? אדם לוקח תרופה, והוא חושב שהתרופה מרפא. שיתוף, השם מרפא. התרופה זה רק הכלי ששם מתלבש האור האלוקי, הדבר השם לך לרפות אותך. אבל אין דבר בעולם, אתה לא יכול להגיד כי יש טבע ויש את הקדוש ברוך הוא. אין שיתוף, אין עוד מלבדו. עכשיו, כתוב שאומות העולם מותר להם שיתוף. בשולחן ערוך, הם לא מוזרים על השיתוף. אנחנו, אסור לנו, למה? למה לגוי מותר לחשוב שלטבע יש כוח? למה לגוי מותר לחשוב שלחוקי הטבע יש גם שליטה ולי אסור? הדברי מסביר ככה. כי השורש של אומות העולם זה בא מממלא כל עלמין. ואמרנו ממלא כל עלמין זה האור האלוקי שמתאים את עצמו לכל נברא. אם האור האלוקי מתאים את עצמו לנברא, זאת אומרת הוא לוקח בחשבון את הכושר יכולת קבלה של הנברא הזה. אם אני מתחשב בך כמה אתה יכול לקבל, ולפי זה אני מתאים את עצמי אליך, זאת אומרת שאתה תופס מקום אצלי. אני מתחשב בך. זאת אומרת, מצד האור הממלא כל עלמין, העולם תופס מקום. סובב כל עלמין, זה האור, האור שלא מצמצם את עצמו לפי ערך הנבראים. הוא לא לוקח את הכושר יכולת קיבול של הנברא בחשבון. מצד סובב כל עלמין, העולם לא תופס מקום. אז היות ששורש נשמות ישראל זה מסובב כל עלמין, שמצד סובב כל עלמין העולם לא תופס מקום, ובכן אסור ליהודי להחשיב את העולם למציאות. אבל הגוי שהוא בא ממלא כל עלמין, שמצד ממלא כל עלמין העולם כן תופס מקום, ובכן זה שהגוי מחשיב את העולם למציאות, מותר לו, הוא לא פושע בזה. הוא לא פושע בזה, מותר לו. אבל יהודי אסור. יהודי צריך לדעת שהכל זה הוויה אלוקית. ושום דבר לא קורה אם השם לא מעורב בזה. ובכן מה הפירוש כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו קרה משהו. אם אתה מאמין באמת שזה בהשגחה, כל העולם מתהווה מהקדוש ברוך בכל רגע ורגע, אז גם המציאות עכשיו שאתה חווה, האירוע הספציפי עכשיו שאתה חווה, אם השם לא היה עושה את זה הרגע, אז זה לא היה. והיות שאין רע יורד מלמעלה, לא יכול להיות מציאות שהשם חווה אותה, וזה משהו רע. אז למה אתה כועס? או שאתה לא מאמין באמת שזה בא מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה מאמין שיש לקדוש ברוך הוא, אבל קורה עכשיו משהו בחיים שלי שהשם לא מעורב בזה. יש חוקי הטבע, הוא החליט ככה לעשות, הוא החליט ככה לעשות. פה השם לא מעורב בזה. אם אתה חושב לרגע שקורה משהו בחיים שהשם לא מעורב בזה, זה לא ביד השם, אז אתה אומר שיש עוד דבר בעולם שמנהל את העולם חוץ מהשם. זה עובד עבודה זרה.
זה כפירה, זה עבודה זרה.
כן, אז ממילא שאדם חי ככה. שיש השם ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, והוא לבדו הוא. וגם במקום הזה, שנברא בו עולם הזה, השמיים והארץ וכל זבם, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה, וגם אתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל, מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש, אז פה אדמו"ר הזקן יחזיר אותנו לפרק כ"א, וזה הסבר ארוך, אז לא נסביר את זה עכשיו. אז
איך זה מתחבר לשמחת הנפש, ההתבוננות באחדות השם?
כי אדם פתאום מתחיל לחיות אחדות השם. אתה יודע, פעם הרבי כתב שיחה, מכתב למישהו. אני לא יודע מה היה לו אותו אחד, כנראה לו שהוא בעיה. אז הרבי כתב לו ככה, שילד, לא יודע איזה גיל, כן? שהוא הולך עם אביו ברחוב, אבא שלו, ואבא שלו מחזיק לו את היד, הוא לא מפחד משום דבר. למה? הוא אומר, יבוא אריה, אבא שלי הורג אותו. יבוא מחבל, אבא שלי הורג אותו. עכשיו זה בדמיון של הילד. הוא עד איזה גיל מסוים חושב שאבא שלו הוא כל יכול. נכון שהוא טועה, אבל כך הוא חושב. והיות שהוא חושב שאבא שלו הוא כל יכול, הוא לא מפחד משום דבר. מה יקרה לי? אבא פה לידי. מי שיבוא, אבא שלי גומר אותו. אבל זה לא ככה באמת. אבל אצל הקדוש ברוך הוא באמת כל יכול. והוא הרי כל הזמן הולך לידך, אז ממה אתה מפחד בדיוק? עכשיו זה קל להגיד את זה, כן? אבל אם אדם חי את זה, שהכל מעט השם, אז הוא, סיפרתי פה בשיעור פעם שטסתי באיזשהו מטוס וכשחזרתי מארגנטינה, עשיתי עצירה באיסטנבול. והייתי כל כך חייף אחרי 16 שעות טיסה, שעברתי בביטחון, הוצאתי את המחשב נייד, ומרוב עייפות לא החזקתי אותו לתיק. עברתי את הביטחון, אני עולה למטוס השני, ממרי, פתאום אני נזכר, שחררתי את הנייד שלי עם כל העבודות שלי, עם כל הזה, ממש התבאסתי. אני אוכל פה בארץ ב-5:30 בבוקר, שבבוקר אשתי מתקשרת, הגעת, כן? ואני מתחיל לבכות, שכחתי את המחשב, לא יושב לי כל הנסיעה, ואני עצבני. ואשתי אומרת לי אחרי 5 דקות, סליחה שאני שואל, אתה יודע שיש הקדוש ברוך הוא? אם אתה שכחת את זה, אולי הוא גם מעורב בזה? אולי הוא גם מעורב בזה? כאילו, תירגע. אין עוד מלבדו, אחדות השם, הכל, אתה נותן שיעורים, הנה מגיע עכשיו מבחן המציאות, אתה מאבד, אין אלוקים יותר. ששמואל מונקס נשרף לו כל הבית, חסידים רצו לראות איך הוא יגיב. הוא הגיע ליד הבית שלו, הכל נשרף. הוא חשב כמה דקות והוא אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך עולם שלא עשיני גוי. אמרו לו מה הקשר. הוא אמר, אם הייתי גוי, גם האלוקים שלי היה נשרף. אבל ברוך השם, הבית שלי נשרף, אבל אלוקים יש לי. זה שמחת הנפש. אדם חי את הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין שהכל, השם נמצא לידו, והכל הוויה אלוקית, אז הוא חי אחרת. או אתה נמצא פתאום בשביל טרמינל ככה במדריד, אתה אומר, רגע, רגע. כל הטרמינל הזה, זה הכל דבר הוויה. אם השם היה מפסיק לרגע להלביש כוח הדיבור שלו בכל הטרמינל הזה, אין טרמינל. אז איפה אני נמצא? אחרי שפעם היה לי שיעור במושב ליד נתניה, שרדיך קראו לו, אז למדנו שער יוחד באמונה. והיה יהודים שם, אתה יודע, באמת שהיא, לא היה להם שום קשר בהתחלה, לא יודע מה. הם לא היו כל כך חבר'ה מחוברים ל... לא היה להם מושגים בסיסיים. למדנו שם אחדות השם, השם מעבד את העולם בכל רגע ורגע, וכל הרחוב זה הוויה אלוקית. ואחרי שסיימנו את השיעור, אז היה שם זוג שלמד, אז אשתו אומרת לו, נו, אתה עולה לאוטו? בוא נצא הביתה. הוא אומר, לא, אני הולך ברגל. אומרת לו, למה? אני רוצה ללכת ברחוב, יש הקדוש ברוך הוא. ככה הוא אמר, תני לי ללכת, יש הקדוש ברוך הוא פה בכל מקום. תני לי, אני רוצה ללכת שם, הקדוש ברוך הוא. הבן אדם יצא מהשיעור, הוא היה ב-AI כזה. היה ב-AI.
הוא לא חייב לאף אחד כלום.
אף אחד לא חייב, רק, אנחנו חייבים רק בתרי"ג מצוות. אז בעזרת השם, חייבים רק בתרי"ג מצוות. אז בעזרת השם, שניקח את האור הזה של י"ט כסלו על כל השנה כולה, לחיים, לחיים.